ערב טוב לכולם. יש מישהו שאין לו ספר?
כן.
אז נא לקחת, יש פה ספרים.
אה, תמו ספרים.
לא, זה ספרים.
לא, מה זה המנורה הזאת?
טוב, רק שנייה, קודם כל נגיד. ספר שמות, פרק י'ט.
המנורה הזאת תהיה ככה כל השיעור?
זה בסדר, אני, לי זה לא מפריע.
זה בתוך העיניים.
זהו, לכן לי זה לא מפריע. כן, אז שמות פרק י"ט. עכשיו, יש פה שני דברים. א', בקשה של מאיה, ב', אתה אמרת שיש לך שאלה, נכון? אז מה נעשה? הבקשה של מאיה קודם? מה את רוצה?
מה היה הסוף של השיעור הקודם?
הסוף של השיעור הקודם. זה יתברר מתוך הלימוד. כן, מה השאלה שלך?
אמרת ממש לפני סוף השיעור שהגידו את זה טראומה.
כן.
אז רוצים לשאול אם אתה אומר את זה על כל התגלות, מה לגבי הנביאים, וזה שנגיד מדברים על זה שיחזרו, אז אנחנו רוצים שיהיה טראומה לכל מיני אנשים? אני לא יודע איך להבין את הסיפור הזה.
כן, מה את רוצה?
לא, אני מחזיקה את היד.
בסדר, בסדר.
בגלל האור. שפפסת מאוד
טוב. טוב, בקיצור. טוב, אז אני חוזר, אני אסביר את השאלה שלך, וזה יצריך אותנו קצת לסכם כמה דברים שראינו עד עכשיו. אנחנו ראינו מתוך ניתוח הטקסט בפרק י"ט, שההתגלות בהר סיני לא הייתה צפויה, ולא עוד, אלא אחרי שנודע לבני ישראל שיש כוונה כזאת, הם התנגדו. הם התנגדו לרעיון, ולא עוד אלא שכנראה גם לא האמינו לו. כן, הרעיון של התגלות הבורא אל בני האדם הוא רעיון בלתי נסבל, למי שבפעם הראשונה נפגש עם הרעיון. מובן? זה מה שהסברנו בשבוע שעבר. את מופתעת, מדוע? בגלל שאת חיה בעולם שבו מזה כבר קצת יותר מ-3,000 שנה, הרעיון הפך להיות שגור. אז קשה לנו לתאר לעצמנו מה זה עולם שלא ראה התגלות, לא חווה התגלות, ומה הוא היה חושב על זה. זה מובן? כמו שיש כל מיני רעיונות כאלה. למשל, היום כבוד ההורים נשמע לנו דבר אוניברסלי. אבל אנחנו צריכים לדעת שהיו תרבויות שבהן כבוד ההורים לא היה דבר מובן מאליו בכלל. למשל, אני בתמיד וראיה לזה ממאמרותיו של אשוקה.
כן? שמי?
אשוקה.
כן, קיסר גדול הוד.
מלך מה?
מלך לא אשור. לפני זה.
מלך לפני זה.
לא, אשוקה הוא קיסר הודי.
תחליטו, או שאני אגיד או שאתם תגידו, פשוט חבל על הזמן.
סליחה, תגיד.
לא, זה לא סליחה, פשוט זה עניין שאם אתה רוצה להרוויח זמן, זה הכל. זה היה מלך בהודו, היה מלך גדול, היה לו אימפריה, קיסר הודו, אפשר לומר. הוא זה שהפך את הודו לבודהיסטית. כן, הוא קיבל את הבודהיזם בתור הדת הדומיננטית, נאמר, לא היחידה, אבל הדומיננטית בהודו.
600 לפני הספירה.
לא. מה פתאום 600 לפני הספירה? מה פתאום? לא, לא, הרבה יותר מאוחר. זה במאה הרביעית לפני הספירה, אני מצטער. תראי את המבוא למאמרות השוקה הוצאת מוסד ביאליק. שם זה כתוב. על כל פנים,
איך הגענו לזה?
אני רוצה להסביר משהו על כיבוד הבן. הוא כתב על מצבות שהוא פיזר בכל הממלכה שלו, כמה צווים הנקראים עד עצם היום הזה, מאמרות השוקה. ושם הוא כותב כל מיני דברים מחודשים שהוא מנהיג בממלכה. אז אחד הדברים הוא אומר, עד היום הזה אכלנו בשר. מכאן ואילך, אנחנו נימנע מאכילת הבשר, כן? הצמחונות. ברור שהצמחונות הייתה חידוש לכל הדעות. הוא אומר, עד היום הזה לא כיבדנו אב ואם, מכאן ואילך נכבד אב ואם. מה אני רוצה להראות בזה? שהוא מדבר על דברים שהם מחודשים מבחינת התודעה של בני האדם. אבל לנו שזה דבר כל כך מובן מאליו, כמוסר אוניברסלי, שהאדם צריך לכבד את ההורים שלו בכבוד מיוחד, הדבר הזה לא היה מקובל. אותו דבר, ברגע שדבר נכנס לתוך השגרה המחשבתית של בני האדם, הנה הוא כבר קיבל את ה...
תודה.
ברגע שדבר נכנס לשגרה המחשבתית של בני האדם, אז כבר קשה לנו לתאר לעצמנו מה זה עולם בלי זה. אז אני אומר, הרעיון של התגלות הבורא הוא רעיון חדש, הייתי אומר, שאפילו איננו עולה בדעת. זה, קוראים לזה בשפה הכללית רעיון הטרודוקסי. הטרודוקסי שהוא לא לפי הנורמה, לא לפי הדוקסה, ולכן אי אפשר שהוא יעלה על הדעת. אני רוצה להביא דוגמה אחרת של... דוקסה זה חוק. לפי, נגיד מה שאפשר לחשוב, מה שניתן להעלות על הדעת. לא. אני אסביר. יש דברים שאינם יכולים להעלות על הדעת עד שהם עולים. זאת אומרת, איך הם עולים על הדעת? בגלל שהמציאות מפגישה אותנו עם זה. אני אביא לכך דוגמה שלמדנו אותה בספר בראשית, והיא מאוד שייכת לנושא שלנו. אתם זוכרים את החלום של פרעה? כן. אתם זוכרים איזה שאלה שאלנו על החלום הזה? איך הוא לא חשב על הפתרון, נכון? כן, הרי הוא חולם שיש פרות שמנות ואחרי זה פרות רזות. ויש שיבולים שמנים ואחרי זה שיבולים רזים. הוא לא יודע מה זה אומר, הוא מזמין את כל חכמי ישראל, כל חכמי מצרים וכל חרטומיה, ואין פותר אותם לפרעה. אף אחד לא יודע לפתור את החלום. לכאורה זה דבר, זה ילדותי לחלוטין. אם בהתחלה שמן ואחר כך רזה, זה אומר שבהתחלה יש אוכל ואחרי זה אין אוכל, נכון? רגע, מגיע איזה צוציק מהכלא, אומר שיש לי חבר מעטה, הוא יודע לפתור את הבעיות. אומר המלך, יאמה, תביא אותו. הוא אומר, אדוני המלך, אני רוצה להגיד לך שמה שחלמת, שבהתחלה שמן ואחר כך רזה, זה אומר שבהתחלה יהיה מה לאכול, ואחרי זה לא יהיה מה לאכול. המלך נופל כמעט מהכיסא, אומר, וואלה,
גאון,
אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת, אין חכם ונבון כמוך. אולי אתה רוצה להיות ראש ממשלה? כן, אז זה נשמע, זה מתאים לשטרומף, כן?
אמרנו שזה המלך הירון, כמו הרבה של המלך הירון.
לא, אבל מה שאני רוצה לומר, צריך להבין, למה הרעיון הזה לא עלה על הדעת? מסיבה פשוטה.
לא היה רעב במצרים.
יותר מזה. כדי שיהיה רעב במצרים, צריך שהנילוס יפסיק לתפקד. וזה דבר שהוא בלתי אפשרי, כי הנילוס הוא אל. צריך להבין מה זה אל. האלים במצרים זה כוחות הטבע, המקבלים יחס דתי. זה דיינו, הנהפכים למוחלט. עכשיו, אם כן, לא ייתכן שיהיה רעב במצרים. זה נגד ההיגיון. רעב במצרים. לכן זאת מחשבה שאיננה עולה על הדעת, ולכן אף אחד גם לא מעלה אותה על הדעת. זאת מחשבה הטרודוקסית. ולכן גם רעיון החירות לא היה אפשרי. כלומר, במצרים האפשרות לחשוב בצורה שהחירות זה רציני, זה בכלל לא קיים. לכן אני רוצה להסביר גם את רעיון ההתגלות באותה עמידה. רעיון ההתגלות היה בלתי סביר לחלוטין. בסדר? עכשיו, אנחנו קצת למדנו שהשאלה הזאת הייתה כבר שאלתו של פרעה. פרעה שאל, מי השם אשר אשמע בקולו? ולמדנו גם שפרעה קיבל תשובה על השאלה הזאת, בדמות ה-10 מכות, אבל לפי מה שלמדנו, ה-10 המכות היו הפניה למצרים ולא לישראל. כך שעבור בני ישראל לא הייתה שום ודאות, אפשר לומר אפילו גם שום מושג, בדבר הדיבור האלוהי. עד כאן זה ברור? עכשיו, ולפי מה שלמדנו...
אמרנו שהיה גם חציית ים סוף.
כן, וכל זה לא עזר כלום. אני אסביר למה.
נכון, באמת.
כן. אז לפי מה שלמדנו בשבוע שעבר, אני מקווה שאתם כולכם זוכרים, העם קיבל את משה מסיבה אחת. משה טעם את מה שהם ציפו לו. כלומר, הייתה מסורת מאבותיהם, שביום מן הימים הם עתידים לצאת ממצרים, ועתיד להישלח מישהו שתפקידו לא רק להוציא אותם ממצרים, אלא להשיב אותם לארץ כנען. עד כאן זה ברור? עכשיו, כל מה שמשה עשה עד עתה, טעם את התוכנית הזאת. תודה רבה. כל מה שמשה עשה עד עכשיו, טעם את התוכנית הזאת. המטרה הייתה להוציא אותם מן השיעבוד, להתחיל את הדרך, הם נוסעים במדבר ומגיעים להר סיני. עד עכשיו הכל מסתדר. אם שואלים את בני ישראל באותה שעה, לאן אתם רוצים להגיע? הם עונים לארץ כנען. מדוע? כי אבותינו סיפרו לנו שזה יקרה, ומשה בינתיים עובד יפה מאוד. כאשר משה בא ואומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומרים בני ישראל, סליחה, זה לא בתוכנית. אתה בעצם המצאת איזושהי תיאולוגיה משלך, פילוסופיה דתית משלך, שאתה הגית אותה כשהיית נסיך במצרים או רועה אצל יתרו, ואתה בא בשם אלוהים אחרים בעצם. זה לא אלוהי אבותינו. עד כאן זה ברור? מה הייתה התגובה לזה? נאמר להם בהר סיני, וידבר אלוהים את הדברים, כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, אני שנותן לך עכשיו את התורה, אני אותו אחד שהוציא אותך מארץ מצרים. ולכן, כשמשה בא, אותו משה שאתם מקבלים אותו בתור מנהיג לאומי, בא בשם איזושהי תוכנית בעלת אופי דתי אוניברסלי, זה לא שינוי בתוכנית, זה אותו הדבר. עד כאן זה מובן? זה מה שלמדנו בשבוע שעבר. ועל זה היו לי שתי שאלות. בסדר? השאלה הראשונה, מדוע, אם כן, אחרי הפסוק הראשון, המשיך הקדוש ברוך הוא לדבר? היה מספיק לומר, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ומאז, בעצם, היינו מקבלים את התשובה למה ששאלנו. האם משה בא בשם תוכנית חדשה או לא? התשובה היא, לא, זה המשך התוכנית. ואז יוצא בעצם שדברי משה היו נאמנים עלינו, ואז לא מובן מדוע יש המשך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זכור את יום השבת, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, קבל את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. מה? זה לא ברור שלא שמעו כולם. הדבר הזה נחלקו בו רבותינו. לפי פשט הכתוב, זה לכאורה דברי הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרי אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן? אתה אומר גם, אנוכי השם אלוהיך אל קנה, לא תישא, בקיצור, יש שם כל מיני ביטויים שמראים שזה יכול המשך דברי הבורא. מה?
אבל זה שנאמר
בארץ
משה
אליו
ויאמר עליהם, אז מה, זה לא משה?
אתה שואל, מה שכתוב, וירד משה אל העם ויאמר עליהם, מה הוא אמר להם? וידבר אלוהים, זה מה? משה אומר וידבר אלוהים? משה אומר וידבר אלוהים? ברור שמשה אומר משהו אחר. משה אומר מה שנאמר לו לומר, שהם לא יעלו אל ההר. ואז יוצא אדרבה, שמשה נמצא למטה בזמן ההתגלות. עד כאן ברור מה שאני אומר לך? כן. אני לא יודע, אני פשוט מנסה לקרוא מה שכתוב. אני קורא בדיוק את אותו טקסט שאתה קורא. שם נאמר לו, לך רד אל העם ותגיד להם כך וכך, ואז משה יורד ואומר להם. ואז כשהוא למטה, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. נכון? בסדר, אני פשוט לא קראתי טקסט אחר מה שאתה קורא. אני מנתח את אותם הפסוקים. עכשיו יוצא שהפסוק הראשון הוא מובן, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בא לענות על השאלה שהטרידה את בני ישראל, האם אכן משה אומר את האמת כשהוא טוען שהאלוהים מדבר עמו, והתשובה היא אכן כן, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה שלא מובן זה ההמשך. למה ההמשך היה צריך להיאמר? כן, בבקשה.
אם אלה חוקים בעצם, אז הקדוש ברוך הוא כמו שופט.
נו.
עכשיו, הוא קובע את החוקים. משה הוא אדם שצריך גם לציית לחוקים, אז הוא לא יכול לציית את החוקים.
משה, הוא מציית לחוקים?
משה צריך לציית גם לחוקים שקבע...
יפה, נכון, אז מה?
אז הוא לא יכול להעביר להם חוקים, אלוהים מעביר את החוקים.
אז אם ככה, אז שיעביר את כל החוקים. למה רק עשרת הדירות? למה לא את כל ההלכות כולן? הרי יש בתורה תרי"ג מצוות. אז שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ייתן את כל התרי"ג מצוות. את זה אנחנו רואים שהוא לא עשה. נכון? כלומר, מדוע אנחנו מקבלים את המצוות האחרות שנאמרו מפי משה? כי נתברר לנו בהר סיני שאכן בשם השם הוא מדבר.
אבל אני חושב שהמצוות אחת נגזרות מעשרת הדירות.
אז אפשר להגיד בעצם שכל המצוות נגזרות מעשרת הדירות, אבל זה לא כל כך פשוט להראות את זה. אבל גם אם אתה צודק, לא, גם אם אתה צודק, עוד לא ברור, לא, אפשר. יש באמת, הרמב"ן כתב ספר שלם כדי להראות איך שכל המצוות כולן נגזרות מעשרת הדיברות. אפשר. אבל שוב, השאלה, למה בכלל לתת דיברות? הרי זה ברור שמשה גם צריך לשמוע את החוקים האלה. ונגיד שמשה לא צריך, אז מה? אז הוא לא צריך, אז מה? אז יש אדם אחד שיפטרו מהמצוות. כלומר, עדיין לא ברור...
אחרת, אבל כשאלוהים אומר את עשרת המצוות, או שזאת משה אומר.
אני רוצה לדעת למה? למה? הרי אם משה אומר שכל מה שהוא אומר זה מפי השם, וכל מה שחסר לנו זה ההוכחה שאכן הוא מדבר בשם השם, אז למה אני צריך את כל עשרת הדיברות?
זה כמו שאתה תיארת את התיאור בין מלך ושליח של מלך.
כן, אבל זה יתברר בפסוק הראשון. הפסוק הראשון כבר מילא את הפונקציה. כן, שזה באמת מת השם. מכאן והלך אני לא זקוק לשום דבר, נכון? זה מה שאומר רש"י. לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, דיינו כמנהיג פוליטי, וכאן נגלה להם כזקן מלא רחמים, דהיינו מי שנותן את התורה, ראש ישיבה, לפי שאני משתנה במראות, אל תאמרו אלוהות הרבה יש, אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. בסדר?
אבל זה מובן, אם אתה אומר שזה אירוע טראומטי, אז מובן למה יש צורך שדווקא הקדוש ברוך הוא ידבר. חוויה מכוננת.
אז, אבל החוויה המכוננת הזאת נעשתה כבר בפסוק הראשון. הפסוק הראשון ממלא את הפונקציה מצוין.
לא, אבל גם הצורך הזה לתת להם חוקים כעם שהוא בתהליך
התפתחות. אבל משה אומר שהוא נותן את החוקים. לא משכנע אותי, נגיד ככה. אתכם זה משכנע?
לא, זה לא משכנע אותי, אני
מנסה. בסדר. אני אקח משהו, אני שמעתי מפי כמה חכמים שאמרו תמיד, יותר טוב שתהיה שאלה טובה מתשובה בינונית. נשאר בשאלה, בסדר, זה עוד יותר טוב שיש תשובה טובה, אבל אם אין לך תשובה טובה, אז אל תסתפק בתשובה בינונית. שאלה שנייה ששאלנו בשיעור שעבר, הסיפור הזה הוא סיפור יפה, איך אני יודע שהוא היה?
שהוא היה?
אולי זה סתם בלוף. מישהו רצה לכתוב את זה. אני פעם ראיתי ספר, הכותרת של הספר, תולדות סיפור מעמד הר סיני. כלומר, מה גרם לבני אדם לכתוב את הסיפור הזה? להאמין וכו'. לא, למה? תולדות סיפור מעמד הר סיני. שתי שאלות.
מה השאלה
לבפנינו
עכשיו? מה אתה שואל אותנו עכשיו?
לא, אמרתי שיש פה שתי שאלות. השאלה הראשונה, מדוע יש תשע דיברות אחרי הראשונה? בשביל מה? לכאורה, ההתגלות הישירה הייתה באה לצורך אימות שליחותו של משה. וזה כבר הושג בדיברה הראשונה, באנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עכשיו, אז למה אם כן, יש עדיין עוד תשע דיברות וההתגלות הישירה. רגע, אני מסביר את השאלה. סליחה, שאלו אותי מה השאלה. כן?
כי אני לא הבנתי. כי היה מחוץ לפרט לעם.
למה לפרט? אז שמשה יפרט.
לא,
כנראה שלא. אז זה, אנחנו כמו על זה הולכת הרבה שאלה. זה היה צריך להיות כתוב ביד השם. כי העם לא, כמו שאמרת, לא היה ברור שצריך לכבד עם אבא. אז שמשה יכתוב את זה. ברגע שמשה יש לו סמכות, שהסמכות של משה מוכרת, אני כבר לא זקוק לשום דבר נוסף. שמשה יכתוב שצריך לכבד אבא ואמא. אגב, זה מה שכתוב אצלי בספר תורה. הנה, בספר הזה כתוב כבד אביך ואת אמך, וזה לא עשרת הדיברות המקוריות, זה לא לוחות הברית. זאת אומרת, כך שאני מסתדר גם בלי זה.
כבר יד שנייה אתה רוצה להגיד.
יד שנייה, חמישית, לא יודע. כן? אז לכן זה לא לגמרי מבורך. השאלה השנייה הייתה, מניין לנו שהסיפור הזה הוא עובדה היסטורית ולא בלוף?
את השאלה הזו אפשר להעמיד על הכל.
נכון, נכון, אני מוכן להעמיד על הכל.
זה הכל סיפורים.
אז מניין לנו שהסיפורים האלה הם אמת?
מהעומק של העם, מהגאוניות של העם.
את רוצה לתת גם תשובה. כלומר, את אומרת, גאוניות של העם. אז עד רבה. הגאוניות של העם שלנו זה דווקא...
קשור, נניח, אני אומר, קשור למקור, למקור הגדול,
וכמובן
זה בא דרך אדם, זה לא בא דרך איזה חיה,
בסדר, אז אנחנו צריכים לבדוק את הגאוניות. בסדר, אז אני רוצה קצת להרחיב על הנושא הזה. אני רוצה קצת להרחיב. בסדר, אם תרשי לי.
כן, כן, נכון.
תודה. טוב. טוב, לגבי השאלה הראשונה, אתם, למה יש עוד 9 דיברות? אתם בוודאי זוכרים שדיברנו על זה שיש, שבימי משה עצמו היו עוד 3 מועמדים למתן התורה, שהם יתרו, יוב ובלעם. מדוע כל אחד נפסל? כי כל אחד הוא חלקי. כלומר, יוב, בלעם היה מומחה לענייני בן אדם למקום, יתרו בן אדם לחברו, יוב בן אדם לעצמו. כלומר, אפשר להגיד ש שבלעם הוא איש, איש דת, אפשר לומר, איש פולחן, הוא קליריקל. ויתרו הוא הומניסט, זאת אומרת, הוא יודע לסדר את ענייני החברה, הוא סוציולוג, אפשר לומר. ואילו יוב הוא אקזיסטנציאליסט, כלומר הוא מדבר על הבעיה הקיומית של האדם, איך האדם חווה את הסבל של מציאותו בעולמו. וכל אחד מהם איננו מצדיק עדיין תורה מן השמיים, כי תורה מן כי הרי בשביל לבנות סדרי חברה אינני זקוק להתגלות. כמו כן, אפילו כדי לייסד דת אינני זקוק להתגלות. יש לנו דתות שבאו ללא התגלות. ואם כדי לכתוב רומן אקזיסטנציאליסטי, אז לא צריך דווקא התגלות. אני לא חושב שהסופרים האקזיסטנציאליסטיים זכו להתגלות, הם לא טוענים את זה. אז אם כך, אגב, מעניין ש מי שמייחסים לו את האבהות על אקזיסטנציאליזם זה קירקגור, שהושפע מאוד מהדמות קירקגור, שהושפע מאוד מהדמות של איוב. נכון? כן, כן, זה היסוד שלה. עכשיו, אז אם כך, מתי יש צורך בתורה מן השמיים, בהתגלות? יש צורך ברגע שיש שילוב של 3 ההכרות האלה ביחד. כלומר שיש תורה שהיא בבת אחת יוצאת ידי חובת בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו, אז יש צורך בהתגלות. עכשיו, זה מסביר לנו מדוע משה נבחר. כי משה, לפי מה שלמדנו, היה מסוגל להיות יוב, מסוגל להיות יתרו, מסוגל להיות בלעם. איך אני יודע שזה מה שמצריך את בחירתו? 9 הדיברות הבאות. מדוע? 9, האם אתם יודעים לפרק את זה לגורמים? 3 כפול 3, נכון? כלומר, יש 3 שלשות של דיברות. השלשה הראשונה עוסקת בענייני בן אדם למקום, השנייה בן אדם לחברו, והשלישית בן אדם לעצמו. אבל זה לא לגמרי פשוט. 3 הראשונות שמוסקות בן אדם למקום, בן אדם למקום, אף הן מתחלקות לתת בחינות בן אדם למקום שבבן אדם למקום, בן אדם לחברו שבבן אדם למקום, ובן אדם לעצמו שבבן אדם למקום. כלומר, הבחינות מתקללות זו בזו. אני חוזר. השלשה הראשונה, שזה לא יהיה לך אלוהים אחרים, זכור את יום השבת ולא תישא, לא תישא וזכור את יום השבת, זה שלשה שכל כולה בן אדם למקום. אבל בתוכה יש תת חלוקה. לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה בן אדם למקום פר אקסלנס. זאת אומרת, זה בן אדם למקום אבסולוטי. לא, זה איסור עבודה זרה. לא תישא, לעומת זה, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה בן אדם לעצמו. שבבן אדם למקום. כי לא תישא את שם השם אלוהיך. אבל זה קשור אל אדם, בן אדם לעצמו. ענייני שבוע. וזכור את יום השבת, זה בן אדם לחברו, יש ממד חברתי למען ינוח עבדך כמוך, אבל זה בן אדם למקום, כי ששת ימים עשה השם את השם את הארץ. כלומר, בתוך בן אדם למקום יש לנו 3 כיוונים. כמו כן אחר כך, מה נשאר לך? שלושה השנייה, שכל כולה בן אדם לחברו. קבל את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף. קבל את אביך ואת אמך, זה אמנם בן אדם לחברו, אבל זה בבחינת בן אדם למקום. כי מה היחס שלי אל ההורים שלי, הוא יחס כאל מי שהוליד אותי. דיינו, שותפים עם הבורא ביצירתי, נכון? תמידים, אגב, היה יהודי אחד בשם פרויד, זיגמונד פרויד. מכירה אותו?
כן. היא רואה בשני היה אצלו.
נכון, זהו, מהעיר שלך. נכון? את באת מבינה, נכון? כן, כן. אז הוא אמר שהמושג של אלוהים בנפש הוא נגזרת של המושג של האבא. כלומר, מה שאתה חושב על אביך, זה מה שבסוף נהיה אלוהים. מה התורה אומרת על זה? היא אומרת בדיוק איפור, מה שאתה חושב על אלוהים, זה מה שאתה צריך לחשוב על אביך. אבל סך הכל זה אותה קטגוריה. לא תרצח, זה גם בן אדם לחברו, שבן אדם לחברו. כי הרי הפגיעה הגדולה ביותר שאני יכול לפגוע בחברי, זה הרצח. ולא תנאף, זה בן אדם לעצמו, שבן אדם לחברו. כי אני שותף בגופי בעבירה הזאת. זאת אומרת, בתוך בן אדם לחברו, יש שלושת הממדים.
גם בלא תרצח, זה שותף בגופי.
לא, הגוף שלי לא מרוויח כלום מן הרצח. עכשיו, ושלושת, בשלושה האחרונה, שכל כולה בן אדם לעצמו, לא תענה, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, ולא תחמוד. לא תגנוב, זה בן אדם לעצמו. למה? אף אחד לא רואה. אבל זה גניבת דעת של הקדוש ברוך הוא, כי הרי הוא רואה. הוא רואה, ואני עושה כאילו שהוא לא רואה. לא תענה ברעך את שקר, אני משקר, זה ביני לבין עצמי. אבל זה כלפי חברי. זה בן אדם לחברו שבן אדם לעצמו. מה אם לא תחמוד? זה בן אדם לעצמו שבן אדם לעצמו. כי זה דבר שבלב. בסדר? זאת אומרת ש... מה התשע הדיברות האלה לימדו אותנו, מלבד הכותרת? התשע... לא תחמוד. כן? על מה על? לא תחמוד, זה בן אדם לעצמו. שבן אדם לעצמו. כי זה דבר שבלב, החמדה, זה דבר פנימי. אף אחד לא רואה את זה. מה את אומרת?
אני למדתי פילוסופיה את המוסר, בצורך, הייתי חייבת ללמוד, אז ידעו שאין עברה מוסרית לעולם במחשבה, חייב להיות מעשה. שהמעשה יכול להיות אימנות ממעשה, מעשה יכול להיות בדיבור, ובחברה. ובעצם, עשרת הדיברות, המקום, הציבור המוסרי היחיד שמכירה בתורת המוסר, שפוסק גם מחשבה.
נכון.
למה בעצם פוסק מחשבה?
כי כאשר אני חומד, הדבר הזה, יש לו גם כן פעולה. כלומר, גם המחשבה פועלת. אני לא צריך דווקא לעשות מעשה פיזי. למשל, אם אני אוהב מישהו או שונא מישהו, אם הוא מספיק רגיש, הוא מרגיש את זה. נכון? אז אם אני חומד, זה גם כן פועל עליו. אמנם, את צודקת שבהלכה, אין אדם עובר על איסור לא תחמוד, אלא אם כן זה בא לידי ביטוי גם במעשה. למשל, אם אני משכנע מישהו, שימו לב טוב טוב, אני משכנע מישהו למכור לי את האופניים שלו. אני חומד, ואני משכנע אותו למכור. והוא מוכר מרצונו הטוב. אחרי שבהתחלה הוא לא רצה. אני הפצרתי בו. עברתי על איסור לא תחמוד.
כן?
זה לא פשוט. ושילמתי, והכל.
והכל בהסכמה.
והכל בהסכמה, אבל בהתחלה הוא לא רצה.
שילמת מחיר
הוגן, כאילו גם כן, שילמתי מחיר הוגן. אבל... כן, זה מעניין.
הכהן הגדול כן עשו איסורים
של מחשבה. כן, אבל זה לא בתחום המוסר. לא בתחום המוסר. טוב, אבל... יש איסורי מחשבה בכהונה? כן, כן, אבל לא כל איסור... קובעתי. כן, אבל לא כל איסורי המחשבה הם קשורים לתחום המוסר. פה השאלה שנשאלה, זה לכאורה בתחום המוסר. אז אני מסביר.
אבל רגע, האם על דבר כזה הוא נענש?
כן. אבל לא בידי אדם. לא בידי אדם. רק בידי שמיים.
כן. אפשר להגיד שקרונו למה פרסום שיותר
בקיינות
כזאת? צורך שלא היה קיים קודם.
לא, כי זה לא כלפי אדם ספציפי. זה כללי. זה כללי. אבל את יודעת שיש בזה איזה בעיה.
לא, זה גם למכור, זה לא לקנות, זה שונה. כשאתה מציע
לצאת מכות ככה, אבל שאתה חומד של מישהו אחר.
אבל הוא מדיח אותך לחמוד.
טוב, בסדר. רבותיי, נא, נא, לא...
הוא מדיח אנשים, הוא עושה את
ה... אם תרשו לי להמשיך. טוב, אז מה שאני רוצה לומר... אגב, זה שאת אומרת שהיית חייבת ללמוד לתואר שלך, זה שהיית חייבת ללמוד לתואר שלך, זה לא נורא, זה בסדר, מותר. כן, לא צריך להתנצל על זה. כן? אז איפה, איפה היינו? כן, שבעצם מה שיוצא כאן, שתשע הדיברות לימדו אותנו שהרצון האלוהי הוא שילוב של שלושת המגמות כאחד. וזה בא להצדיק מדוע משה הוא זה שנבחר. זאת אומרת, הדיברה הראשונה, מטרתה הייתה לאמת את שליחותו של משה, ותשע הדיברות האחרונות להסביר מדוע דווקא משה ולא מישהו אחר. זה מובן? אז כך שענינו על השאלה הראשונה. ברור? עכשיו, מה לא ברור?
התשע...
וואלה, אל תתכסח, זה לא יפה.
התשע הדיברות האלה... הן מסבירות למה משה נבחר, אבל אני לא מבין למה משה לא יכול היה להגיד אותם. אלא הקדוש ברוך היה צריך להגיד אותם.
כי זה לא יפה שמשה יגיד על עצמו, זה הסיבה שבחרו בי.
לא, אוקיי.
כן? אגב, אם תשימו לב, תסתכלו לרגע אחד בפרק כף. בפרק כף.
הוא כתב על עצמו שהוא ענב מכל היום.
כן, נכון, הוא כתב את זה. עכשיו, בפסוק... אני מבקש להסתכל בפרק כף, פסוק י'ט. כן, פרק כף, פסוק... יאללה. כן, פרק כף, פסוק י'ט. את בספר שמות? כן. פרק כף. כף. לא. למה את ממשיכה? פרק כף. פסוק י"ט.
תודה רבה.
מצאת? יפה. ויאמר השם אל משה, תראו, זה מיד אחרי עשרת הדיברות, קורה דבר מאוד מעניין. ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בגריך, וכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וביראתיך. אז כלומר, זה באופן תמציתי מה נאמר כאן? לא לעבוד עבודה זרה. עבודה זרה זה בין אדם, בין אדם למקום. ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה. לא להשתמש בחרב בבניין המזבח, שזה בן אדם, החברו. כן, שפיכות דמים, החרב, זה היסוד של השפיכות דמים. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. זה השורש של גילוי עריות, שזה בן אדם לעצמו. לא תגלה ערוותך, זה הראשית של גילוי עריות. כשאדם עולה על המזבח במדרגות, אז יש התרחבות הפסיעות, זה התחלה של גילוי עריות. פגיעה בצניעות. עכשיו, יוצא ש... למה דווקא שלושת ההלכות האלה נאמרו מיד אחרי עשרת הדיברות? כדי לתמצת את כל התורה כולה. כלומר, הרי יש שלושת העבירות החמורות בתורה, זה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עכשיו זה מובן למה דווקא שלושת אלה. כי זה הריכוז של שלושת הפגמים המוסריים. בבין אדם למקום, לחברו ולעצמו. עד כאן מובן. טוב. כן. אין התגלות עם כל מה שאין שילוב של שלושת הדברים האלה.
אין תשילות לקבל את זה.
נכון. נכון. בדיוק. טוב. עד כאן לגבי השאלה ה... מה? לא, לא, זה בסדר גמור. זה שאני עושה כאלה דאווינים, זה בסדר, זה חלק מהעניין. לא, את מכירה אותי, נו?
אפשר להגיד שזה אקוויוולנטי כל פעם בעשרת הדיברות, זאת אומרת...
בדיוק, של שלושת השלשות. זה מה?
של הלא, של אחד, של הבן אדם למקום, של בן אדם למקום, שזה לא...
עבודה זרה.
כן.
נכון.
מה ש... לפי מה שאמרת עכשיו, בסדר, באמת.
לא, לא, זה לא מתאים.
שלא תרצח זה בן אדם ל...
לחברו, של בן אדם לחברו.
לחברו.
כן.
זה
גילוי עריות, כי לא תחמוד אשת רעך, זה עיקר החמדה. כן?
חמדה.
כן, כן. נכון. כן. מה זה אשתו של אדם? כן, אז אני שואל, מה זה אשתו של אדם?
אשתו של אדם?
כן, אשתו של איש. מה זה?
בת זוגו.
זה עצמו. זה מה שאמרנו. זאת הפעם עצם מעצמי. זאת אומרת שהקשר המיני הוא נוגע לעצמיות של האדם. ולכן אם הוא מועבר לאישיות אחרת, אז יש פה פגיעה בעצמו. בסדר? ודאי שהוא פוגע גם באחר, אבל זה, הוא פוגע באחר על זה פגיעה בעצמו. בסדר? זה לא רק בעצמו. מה? למה זה רחוק? האם כבודו למד פסיכואנליזה? אבל אם היית לו פסיכואנליזה, היית שם לב שהיצר המיני הוא עצמיות האדם. זה מה שיש בראשו של אדם, לדעת פרויד, לא? הנדסה. הנדסה זה לא רב. הייתי אומר ככה. הביטוי היותר יקר. אתה רוצה שאני אפרט? אני אפרט. אני אפרט. הביטוי היותר יקר לנפש האדם זה הקשר המיני. הקשר המיני. כשהוא קשר אמיתי. כלומר, בחברה המודרנית יש איזושהי בעיה עם זה. בגלל שהחליפו את האהבה ביצריות. ואז מכנים יצריות בשם אהבה, כשזה בדיוק ההפך אחד מהשני. כי באהבה אני נותן לשני, זאת המטרה של האהבה. ביצריות אני מעוניין לקבל מהשני. ואז בימינו הדברים האלה לא לגמרי מבוררים. כי אז בעצם יוצא שהשימוש ביצר המיני הוא סך הכל משהו שאיננו, בעצם לא נוגע לשני, זה בעצם היה ביני לבין עצמי. זאת הבעיה. ואז בעצם יש, איך לומר, נטילת היותר יקר מן השני במחיר זול. זה אגב, זה הבעיה שיש בחברה המודרנית, שחושבת שקשר מיני לא קשור לחתונה. וזאת בעיה חמורה מאוד. בגלל שאתה תובע מן השני מערכת יחסים שבה היותר יקר בא לידי ביטוי, ללא מחויבות. זה הבעיה.
זה הלא תחמוד.
זה קשור ללא תחמוד. עכשיו, איך זה קשור ולא תעלה במעלות על מזבחי? תלבית, בתוך המקדש נמצאים השורשים של כל זרימות החיים שיש מחוץ למקדש. זאת אומרת, באופן תמציתי, מה שקורה נגיד במזבח, זה השורש של מה שיכול להתרחש בשאר העולם. למשל, כשהתורה אומרת לא להשתמש בכלי ברזל בבניית המזבח, אז התורה אומרת ביטוי קשה מאוד, כי חרבך הנפת עליה. מה זה חרבך? לקחתי כלי ברזל כדי לסטט אבנים, זה נקרא חרבי. כן? אבל השימוש בכלי הברזל, האלימות שיש בשימוש בברזל, זה השורש של האלימות בעולם כולו, וזה בא לידי ביטוי, זה אחר כך הופך להיות מלחמה בעולם. לכן המזבח שהוא תמצית, הייתי אומר טיפוסית של כל העולם, שם אסור שיהיה ברזל, כי אם לא אז יש חרב בעולם כולו.
אז איך לסטט האבנים?
איך מסטטים? לא, לוקחים אבנים שלמות. לוקחים אבנים מן הים, ממעמקי הים לוקחים אבנים.
המזבח לא
סיטטו
את האבנים?
לא
סיטטו. אבני הכותל נראות
זה לא מזבח. הכותל הוא לא מזבח.
ארבע קרנות המזבח שנתגלו בתל שבע, זה סיטטו?
כן, קרנות, אתה צודק. הכנענים כן היו מסטטים.
כנעני או יהודי?
מה שיש בתל שבע? זה כנעני. וגם אם זה יהודי, אבל זה לא יהודי לפי ההלכה, אדוני. היהודים...
לא הייתה תולעת השמיר שהייתה מסתדרת את ה...
אפשר גם להגיד תולעת השמיר, אבל אני אומר, לפי ההלכה. בבית שני לא היה שמיר, אז איך עשו את המזבח? עשו אותו מבטון. כן, היו עושים מבטון. התלמוד אומר, איך עושים את המזבח? לוקחים אבנים גדולות, ואת הרווחים ממלאים בחול מעורב במים. לא, חול מעורב, כן? מעורב במים, וזה מתקשה. בסדר, לא משנה. בסוף יצא מזבח, קשה כמו בטון. בסדר? לא בטון מזוין, כי מלא יש ברזל בפנים, זה לא בסדר. טוב. אז אותו דבר לגבי גילוי עריות. גילוי עריות שורשו באפשרות של הליכה בלתי צנועה של הכהן על גבי המזבח, אם הוא עולה במדרגות. לכן העלייה אל המזבח לא נעשתה על ידי מדרגות, אלא על ידי כבש. כבש ישר כזה. בסדר? כן, בבקשה. אז עוד לא ענינו על השאלה. אז השאלה הראשונה כבר התחלנו לענות, אני חושב. מה עם השאלה השנייה? כן. מי אמר שהיום יש בשילות? היום אין בשילות. עובדה שאין בשילות. ברור, אבל זה פוטנציאל די לנו בהתגלות שהייתה. אנחנו צריכים להגיע ליותר טוב. ליותר טוב. אפשר לעשות סינתזה דיאלקטית בין מה שהיה לבין מה שאחר. כן. מה? מה שאלתך, אדוני?
על ההתגלות ששאלתי בהתחלה, זה היה קצת
התשובה? מה שאלת בהתחלה?
על ההתגלות של
טראומה. שזה טראומה. שאלת האם כל התגלות היא טראומטית?
כן, ומה שאנחנו מצפים נגיד שתחזור הנבואה.
וכשתחזור הנבואה, אם זה יהיה טראומטי? כן, אז עכשיו, תשובה. עד עתה, כל התגלות הייתה טראומטית. אנחנו מקווים...
גם למשה?
גם למשה, בהתחלה. ואנחנו מצפים ליום שבו, כאשר תהיה התגלות, היא תהיה מאוחדת עם ההכרה הטבעית, ואז זה כבר יהיה אופי אחר לגמרי של התגלות. כן, כמו שכתוב בספר יואל, ואחרי כן, נשפוך את רוחי על כל בשר וכו'. כן. אני נגד הסתה.
אתה יכול להזכיר איזה גאולות היו?
איזה גאולות?
התגלויות היו.
התגלויות היו? היה בוכתות של התגלויות. כל הנביאים. כל הנביאים זה התגלויות. עכשיו, היו התגלויות גם לא נבואיות, החורבנות במיוחד. כן? במיוחד, דיברנו קצת על ה... תראו לכם שסקיות זה עושה רעש אטום.
גם
אקיר תומם
הרב.
זה לחץ. חייבים לעשות הפסקת פרסומות. כן. לגבי, כי דיברנו בשבועות האחרונים גם שהייתה התגלות אפלה דרך השואה. וגם יש התגלות נוספת, מדינת ישראל, מלחמת ששת הימים, זה שייך לזה גם כן. טוב, עכשיו, זה לגבי השאלה הראשונה. אתם רוצים שנעבור לשאלה השנייה או לא? טוב. השאלה השנייה הייתה, האם כל הסיפור הזה היה? האם זה היה? זה לא היה, אולי זה סתם מיתולוגיה. זה אגדות עם, אה? זה, אני חושב שיש לזה, בכל זאת יש חשיבות לבירור השאלה הזאת, כי בכל זאת הרבה דברים בחיים שלנו אני חושב שתלויים בידיעה הזאת, אז כדאי לדעת.
אתה יכול להגיד גם שכמו שהגברת הנכבדה אמרה, שכל דבר אתה לא יודע אם הוא היה או לא, אתה לא יודע אם השוקה היה.
אם השוקה היה.
כן? אם משהו, מה שכתוב על האבנים זה מה שהוא אמר.
הוא עונה עכשיו, זה לא
השאלה. האם השוקה היה? ברור שכתוב על האבנים משהו. ואז נשאלת השאלה מי כתב. כן, זה גם שאלה. כן, אבל אבל דווקא זה טוב שאתה שואל את זה כך. כי למשל, פעם ראיתי אחד שכתב מאמר על הדרשה על ההר, להבדיל, כן? אז אחד כותב, יש אומרים שהדרשה על ההר לא נאמרה על ידי ישו, ויש גם אומרים שאפילו ישו לא היה. אבל אין שום ספק שהדרשה קיימת. אז מישהו כתב אותה. בסדר? בסדר. אז לא, זה כן חשוב, כי השאלה אם אנחנו מדברים על מיתוס, פה אנחנו מדברים על היסטוריה ממשית. ואם אנחנו יכולים מזה להשיג גם מסקנות.
אבל היסטוריה ממשית דורשת תיעוד, הוכחות.
נכון. אז השאלה אם יש תיעוד ויש הוכחה. זאת השאלה. אז אני רוצה להגיד פה שני דברים. אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשני חלקים מתרשו לי. חלק א',
יש פה לוח?
מצוין.
האם יש למישהו... יש פה איזה טוש, לורד, משהו?
יש שם, אני
מתנתי שם. כן.
החיבור הזה קרה באמת או לא. יש גם סוגי שלו.
יש לי מישהו, יש כאן מישהו. טוב, נא לרשום את המשפט הזה, יש לכם על זה בחינה, כעוד. אני אקרא לכם. רק שנייה. אני מבקש שביציע יתייחסו בכבוד. כל סיפור, אני קורא את מה שכתוב, בסדר? כל סיפור על מאורע יסוד של זהות לאומית הוא אמת. בתנאי שהוא מתייחס לעידן שבו הייתה האומה מציאות היסטורית. אני חוזר. כל סיפור על מאורע יסוד של זהות לאומית הוא אמת, בתנאי שהוא מתייחס לעידן שבו הייתה האומה מציאות היסטורית. למה? אני אמרתי שכל סיפור על מאורע יסוד של... מה זה לא אמרתי כלום? מה אתה אומר?
בתנאי שמתייחס לאומה... מתייחס לעידן שבו הייתה
עולה. אז באמת זה לא ראייה. אני אסביר למה הכוונה. מי אמר שאני לא אמרתי כלום? למה אתה אומר שלא אמרתי כלום? אני אסביר. אני אסביר למה אני מתכוון. אתה תראה שהכל יהיה בסדר. אוקיי? שבו. הייתה האומה מציאות היסטורית. כלומר, מה שאני רוצה לומר, יש דבר כזה בעולם זהות לאומית? יש. ממה נבנות זהויות לאומיות? ממאורעות. כן, למשל מלחמת האזרחים בארצות הברית וכו'. יש מאורעות שיסדו זהויות לאומיות. המלחמות בדרך כלל, זה חלק מן ה... אבל גם אסונות טבע, בדרך כלל זה דברים קשים. הדברים הקשים מייסדים זהויות לאומיות. עובדה. עכשיו, השאלה היא, הסיפורים שמספרים כיצד נוסדו הזהויות האלה, אינם יכולים להיות פרי של המצאה. למה אני מתכוון? מלחמת טרויה, למשל, שהייתה בוודאי מאורע מכונן של הזהות הלאומית היוונית, בוודאי שהיא הייתה, עוד לפני שהחפירות הארכיאולוגיות גילו את שרידי טרויה. אין שום ספק שזה היה. משום שאין שום הסבר להתנהגות הייתי אומר, הלאומית של היוונים, בלי להניח שאכן הייתה אותה מלחמה. או למשל, איך אנחנו יודעים, למשל, אם יבוא יצור מן המאדים, ויעשה עכשיו דוקטורט על יושבי כדור הארץ, מתוך שהוא יסתובב בכל כדור הארץ, ירשום את הרשמים שלו, יעלה בחזרה אל המאדים, ויפרסם שם באוניברסיטה של המאדים את הדוקטורט שלו, שהתפקיד שלו זה להגדיר מה זה אדם, מה זה בני אדם, מה זה האנושות. אין שום ספק, לעניות דעתי, אם הוא אובייקטיבי ואיש מדע טוב, שהוא יאמר, בני האדם היושבים על כדור הארץ הם אוכלוסייה של בעלי חיים שעברו לפני 60 שנה שואה. הוא יאמר, האנושות זאת אוכלוסייה שלפני 60 שנה עברה שואה. כי הטראומה, הרושם שזה הותיר בנפש הקולקטיבית הוא כזה שזאת הראייה שזה היה. כלומר, אדם הרבה יותר נאמן, כלומר, מה שהרבה יותר בולט זה הרשמים שנותרים בנפש של מישהו יותר ממה שהוא מספר. העקבות.
מה מידת הגרעין של האמת בדבר הזה?
אני מיד אתייחס לזה. אני מיד אתייחס לזה. אבל לא, 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 לא אמרתי. עכשיו, ברור שהסיפורים האלה הם מפוקפקים ברגע שהם מתייחסים לעידן שלפני הזהות ההיסטורית. למשל, סיפורי האבות, אברהם, יצחק ויעקב. סיפורים נפלאים. האם יש לנו ראייה שהם אמת? התשובה היא לא. האמת היא שכן, אבל בגלל שהם כתובים בתורה. אבל מצד עצמם, הם היו יכולים להיות סיפורי האומה, ולא הייתה לנו ראייה אבסולוטית לקיומם. לעומת זה, המאורה של ההתגלות בהר סיני יצר את הזהות הישראלית.
סליחה, מה עם מערת המכפלה למשל? זה הוכחה של קניין של משהו מוחשי.
זה לא מוכיח כלום. אני כאן מדבר על דבר אחד בלבד.
זה באמת איזה סיפור מסוים.
יכול להיות, אבל אני פה אומר רק דבר אחד. אני מדבר, האם ייתכן שהמאורה של יציאת מצרים והמאורה של מעמד הר סיני לא היו? התשובה היא, לא ייתכן שזה לא היה, כי הם היו מאורעות היסוד של הזהות הלאומית שלנו.
ולפני כן לא הייתה זהות לאומית?
הייתה. אבל היא עברה הטבעה. זאת אומרת, יצאנו ממצרים, והייתה הטבעה, אני עוד אתייחס, אני מרגיש לתקושיות, אני אתייחס לזה. מה? הטבעה, une empreinte. משהו שנתן לזה איזשהו אופי. משל, אני רוצה להביא, מאוד מעניין לראות מהי התגובה הספונטנית של אדם שאיננו מודע לזה שהוא אומר עיקרי אמונה. למה אני מתכוון? אני רוצה להביא שתי דוגמאות. מתקופת השופטים. תקופת השופטים היא תקופה מאוד עתיקה. בהיסטוריה שלנו. ספר שופטים מתאר לנו, מתעד לפנינו, קצת מאורעות שהיו בתקופה ההיא. יש שם שיר מלחמה, הנקרא שירת דבורה. דבורה, נביאה, אישה מיוחדת במינה, מנהיגה את העם, בזכותה מקסחים את הצורה לכנענים. יבין וסיסרה הלכו פייפל. היא כל כך מרוצה ממה שהיא עשתה, שהיא כותבת שיר. השיר נקרא שירת דבורה. איזה מוטיבים עולים לה בראש באופן ספונטני? השם בצאתך מסעיר, בצעתך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נזלו מים, זה סיני מפני אלוהי ישראל. כלומר, כשיש איזה מוטיב לאומי, כלומר, בזיכרון הלאומי, מה שמיד עולה, וזו תקופה קצרה לפני כן, סיני. או נגיד דוגמה אחרת, אני חושב שהיא מאוד בולטת. מכיר את הסיפור על גדעון בן יואש? הוא חובט את החיטים בגת כדי להניס מפני פלישתים. בא אליו המלאך, אומר לו, השם ממך גיבור החי. סך הכל מדובר על עיקר פשוט, בארץ מנשה, שחקלאי פשוט שרוצה להציל מפני האויבים את החיטה. ואומר לו המלאך, השם ממך גיבור החי. מה עונה גדעון? בי אדוני, ויש השם עמנו? והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים הוציא השם את ישראל מארץ מצרים, ולמה מצעתנו כל זאת? כלומר, מה יש לו לספר על זהותו הלאומית? אין לו סיפור אלטרנטיבי אלא זה. זאת אומרת שהסיפור הזה היה מייסד הזהות, ולכן הוא גם אמת. מדוע? כי זהות לאומית היא תמיד יותר רחבה מאשר ההחלטה של היחיד. אני יכול לספר על עצמי או על משפחתי מה שאני רוצה, אני יכול להמציא סיפורים, אני לא יכול להמציא את הזהות הקולקטיבית שאליה אני שייך. בסדר? עד כאן לגבי הנקודה הראשונה. שימו לב שליד המשפט יש המספר אחד. מה?
אי אפשר ליצור זהות לאומית פיקטיבית?
לא, זה בדיוק העניין.
אנחנו כל הזמן אומרים שלחמנו מעטים מול רבים בהיסטוריה המודרנית של ישראל. מספר חיילי ישראל היה מספר גדול יותר מחיילי ארצות ערב. אבל אנחנו עד היום בכל אחד מתוכנת בנו, בצ'יפ שלנו שנמצא פה, שאנחנו לחמנו מעטים מול רבים. זה מוצא ככה, מספר החיילים שלנו לא היה נמוך יותר מספר החיילים שלהם. עקרות בית, לא מלחמות, עקרות בית במלחמה.
מההיסטוריונים החדשים.
אולי בצלם.
זה ההיסטוריונים החדשים. לא, זה גם נכון. לא, זה גם נכון אגב. זה מה שנקרא ההיסטוריונים החדשים, מה שאתה אומר. וגם מבחינה מדעית זה לא מחזיק מים, כן? מה שאומרים ההיסטוריונים החדשים. וכבר דחו אותם וכתבו נגד זה וכו'. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהזהות הלאומית היא נוצרת, למשל, איך לומר, מאיזשהו מיתוס. למשל, המיתוס הישראלי בהחלט בנוי על מלחמת השחרור. אתה צודק. וזה הראיה שמלחמת השחרור אכן הייתה. עכשיו, מה שישר להתבקר זה לגבי פרטים. אבל מי שיבוא ויאמר, היהודים בעצם הגיעו לפני 20 שנה, והם המציאו שלפני 60 שנה הייתה להם מלחמה, או, לחילופין, הם היו פה כבר, בעצם ממשלת ישראל, שקמה לפני 100 שנה, החליטה אחרי 40 שנה להמציא שהייתה מלחמת השחרור. דברים כאלה לא עולים על הדעת. ברור. אני אפילו יותר מזה. שמעתם על המוסד הנקרא קורבן פסח? קורבן פסח. עכשיו תארו לעצמכם שבימי בית ראשון מגיע פקיד של המלך לאיזה כפר בארץ יהודה. ואומר, כולם לעלות לירושלים עם כבשים בעוד חודש. כן, למה? כי יש קורבן פסח. קורבן פסח? למה קורבן פסח? מה, אתם לא יודעים? יצאנו ממצרים לפני כך וכך. תגיד, אתה נורמלי? הרי כולנו יודעים שבאנו מקפריסין לפני 300 שנה, מה אתם מדבר בכלל? כן? או שאנחנו כנענים לוקלים, משהו כזה. ברור שסיפור כזה לא עובר. כן? כלומר, כיוון שקורבן הפסח, מה שהיום הוא ליל הסדר, הוא מאורע מכונן של הזהות הלאומית, התוכן שהוא מעביר גם הוא אמת.
אבל אני גם לא יודע אם היה קורבן פסח בירושלים.
לא, יש רצף היסטורי ברור. זאת אומרת, ודאי שהיה קורבן פסח. כלומר, אתה לא יכול להזכיר, נגיד היום, נגיד יש יהודים היום? יש דבר כזה העם היהודי? רגע. אם העם היהודי הוא מציאות, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, מאיכן נולדה המציאות הזאת? ואם חס וחלילה נגיד עם ישראל היה נעלם מההיסטוריה, אז היה מתחיל ויכוח מלומדים, האם כל הסיפורים על עם היהודי זה על עם שהיה או על עם שלא היה. כן? אבל כל זמן שהעם הזה קיים, הוא סוחב עמו את הזהות ההיסטורית שלו.
עכשיו, אני לא זוכר בדיוק, יש איזה סיפור על הרומאים עם איזה זאב ושני אחים, לא יודע.
הרומולוס ורמוס. כן. לא, זה סיפור שהוא לא הכרחי. למה? בגלל שהוא לא עומד בתנאי. אני אמרתי, כל סיפור על מאורע יסוד של זהות לאומית הוא אמת, בתנאי שהוא מתייחס לעידן שבו הייתה האומה מציאות היסטורית. רומולוס ורמוס, זה לפני, כמו סיפורי האבות. אבל לעומת זה, שריפת הקפיטול על ידי הגלים, זה אמת. ברור?
אז כל האסלאם והנצרות בעצם
אמת. האסלאם והנצרות זה דתות. אין שום ספק, אני אסביר יותר מזה, אין שום ספק שבראשיתה של הנצרות עמדה עדה של נוצרים שהאמינו בסיפורים אלה ואלה. זה הדבר היחיד שאפשר לומר. כלומר, אין שום ספק שהנצרות היא עובדה היסטורית קודם כל. כן, אתה רואה, הכנסייה זה קיים. אין שום ספק שיש רצף היסטורי. השאלה איפה זה מתחיל. נקודת ההתחלה הוודאית היחידה שאתה יכול להגיד מבחינה היסטורית זה העדה הנוצרית הראשונה. אבל פחות מזה אתה לא יכול להגיד. פאולוס אני גם יכול להגיד. מדוע? כי יש עדה, איזה מיקרו חברה, שאנחנו יכולים לעקוב אחרי קיומה, שאנחנו יודעים שהם האמינו בדברים כאלה וכאלה. ברגע שזה יורד לפחות מזה, דיינו סיפורי כמה אנשים פה ושם, מריה, מגדלנה וכל מיני סיפורים כאלה, זה אתה כבר לא יכול לדעת אם זה אמת או לא. אותו דבר לגבי מוחמד. אין שום ספק, אני חושב שזה יהיה התעקשות לא לקבל את זה, שמוחמד הוא אישיות היסטורית. שהיו מסביבה קבוצת אנשים שהאמינו לדבריו, ושהוא טען בדבריו שהוא שליח האלוה לתת את הקוראן. זה אין שום ספק שזה עובדה היסטורית. מה חסר שם? הראיה שהוא צודק. כלומר, אין שום דבר שעשה מוחמד שמוכיח שהוא אכן השליח. או, אלא מה? אנחנו יודעים בוודאות שהיו אנשים שהאמינו לו. למה הם החליטו להאמין לו? זה לא כך מעניין אותם. אבל הם החליטו להאמין לו. בסדר?
מאיפה האקסיומה הזאת שרשמת על הלוח?
ממני. הלאה.
הנצרות דווקא אומרת.
כן. מה?
זה מחזיק שלנו.
הנצרות דווקא לא מחזיקה, כי הנצרות בנויה על סיפורים של איזה קבוצת אנשים שלפי הודעת עצמם היו קצת תימהוניים. כן? הרי מי ראה את ישו קם מהקבר שלו? מטורפת, נכון? כן, אבל מה המסורת הזאת אומרת?
לא חשוב, שמישהו הגיע והקבר היה ריק.
כן, אבל מי מספר את זה?
בעצמם.
ומי הם האנשים שמספרים? מטורפת אחת, מריה מגדלנה. לא, אז זאת אומרת ש... אני הייתי אומר יותר מזה, אם אלוהים הוא באמת נוצרי, אז הוא לא דאג לכך שתתברר אמיתת דברו. כן, זאת שאלה. כלומר, אלוהים יש לו יחסי חוץ מאוד גרועים לפי זה. כלומר, הוא דאג, יותר מזה. לפי הנצרות, מי שלא מאמין בנצרות, אין לו חלק בעולם הבא. ואז איך יכול להיות שגורלם של מיליארדי בני אדם צריך להיחתך על ידי סיפור שאין שום אפשרות לברר את אמיתתו? יש פה בעיה. כן? בבקשה. יש פה בעיה מוסרית. זאת אומרת, אני אומר שזה אכזרי מצידו של אלוהים לעשות דבר כזה. כן, מה אתה אומר?
יש את האתיופים האלה שהם טוענים שהם צאצאים של...
השמורה?
כן. לא.
שמעלים
אותם עכשיו...
בני מנשה.
זה לא אתיופים.
זה
מהודו. הם מניפור, אני מכיר אותם. עכשיו הגיעו. זה כבר שנים שהם מגיעים.
כן.
אני לא יודע. נו, מה השאלה?
בקיצור, לא משנה, יש כל הזמן כל מיני קבוצות שטוענות שהם צאצאים של זה.
כן, יש איזה שבט בדרום אפריקה שטוען שהם צאצאים של כהנים יהודים.
למשל.
וזה עשו בדיקה, אגב. זו בדיקה גנטית. עשו בדיקה גנטית. והתברר שזה אכן נכון. כן, יש הרי גן כהני, הרי מצאו, יש איזה גן שיש לו את האחיזה בוואי, שהוא מיוחד לכהנים.
מצאו גן שיש.
כן, מצאו גן של הכהנים, וזה באמת מגיע עד אהרון הכהן. זאת אומרת שאהרון הכהן, יש לו איזשהו גן ייחודי, שעבר, היום הרבה כהנים עושים את הבדיקה הזאת, וכמעט בכל הכהנים יוצא שבאמת אכן הגן הזה קיים. עכשיו, בדקו את אותו שבט בדרום אפריקה, שטוען שהם צאצאי כהנים, שחורים כולם, כן, קושים. אז בדקו את זה, והתברר שאכן כן נמצא אצלם הגן הזה. האם זה מספיק מבחינת ההלכה כדי להחשיב אותם ליהודים? אני חושב שלא. אבל...
מה שאתה אומר, כן. זה כן רלוונטי.
למה
גאיר? כי גם להם יש מאורע מכונן, שהם שנים כבר חיים כמו כיהודים.
כן, אבל קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה הגיע אליהם. כלומר, המחשבה שהם יהודים, זה באמת דבר שצריך לברר מה הביסוס של הדבר הזה. למשל, אצל האתיופים, אין שום ספק. האתיופים חיו אלפי שנים. מתוך, הם זוהו על ידי הציבור העוטף אותם, לנו הנוצרים ועובדי האלילים שהיו שם, בתור היהודים. כן, אז זה ברור שהם יהודים. לעומת זה, בני מנשה, זה יש ספקות. יש ספקות, צריך לראות את הביסוס של הדבר הזה.
יש באפגניסטן, הפשטו. משהו, יש סימנים, והם בעצמם אומרים,
הם אומרים כן,
שהם צאצאים של אחת השבטים. שיביאו אותם כבר.
בבקשה.
זה לא חמי הפשטו.
רק שיהיה לך בעיה, את יודעת, יהיה לך בעיה, שיהיה לך כאלה ארבעה. רק שתדעי לך, שהם יהיו פה 4-5 מיליון, ואז יעשו חוקים, כדי שאת תצטרכי להוכיח שאת יהודיה. תגידו, מה, את לא... את לבנה, את לא...
זה לא הרומא פה.
כן.
גם
קורבן
פסח, הוא אירוע, כן, שהוא מתייחס לפני הכינון של
המצוות
היהודית.
לא נכון.
אם אנחנו נאמר שהכינון של המצוות ההיסטורית היהודית הוא היה במתן תורה.
אני לא מסכים שזה היה במתן תורה. זה כעניין. לפי הסיפור המקראי עצמו זה אחרת. כלומר, בני ישראל מעולם לא ראו את עצמם כעם שנולד במעמד הר סיני. רק החרדים המציאו את זה. העם היהודי לא נולד במעמד הר סיני. הרי לפי הסיפור בתורה, עם ישראל קיבל את התורה. אז יש עם שקיבל את התורה, לא? יש איזושהי זהות לאומית, לא?
השאלה שלי
עקרונית,
אני יכול לומר
את זה לזמן
שנפל
הקשן
של נמרוד.
אז זה באמת, אין לנו שום אפשרות לדעת האם האירוע הזה הוא אירוע היסטורי או לא. אמנם יש מסורת באומה, אבל זה מתייחס ליחיד.
אז מה היתרון שלנו על פני האמונה הנוצרית?
לגבי הסיפורים של האבות, אתה צודק. לכן באמת, כל הביסוס של האמונה איננו עובר דרך סיפורי האבות, כי על זה באמת אפשר לפקפק.
אז מה האירוע המכונן שלנו?
האירוע המכונן זה יציאת מצרים ומתן תורה.
לא, אני רוצה לשאול על
היציאת מצרים.
באמת, אירוע מכונן, מה שתיארת כיולדת האומה, זה יציאת מצרים בעצם.
כן, נו, נכון. כן, זה 50 יום אחר כך, מה שאנחנו.
אז למה צריך את זה גם?
מה? זה אירוע מכונן של הנבואה. הראיה שהדיבור האלוהי זה רציני, זה לא סתם איזו השראה פואטית או משהו כזה. כן. עכשיו אני רוצה, שמתם לב שליד המשפט החכם שכתוב כאן על הלוח נמצא המספר 1. מה זה רומז?
יש
2. נכון? אז אני רוצה פה בבקשה מכם שתסתכלו בספר דברים פרק ה. אין לכם ספר דברים? הנה יש. הנה בשבילך. במיוחד הבאתי. יש עוד מישהו שרוצה ספר?
דברים, פרקים.
בבקשה.
דברים, כן.
פרק ה. פסוק כף משהו.
פרק
ה. רק רגע, אני אגיד לכם בדיוק. אני פה קצת מבולבל. מה? מה ראש חודש? היום זה ראש חודש, מה הבעיה? ראש חודש כסלו. סופגניות. מה?
גם מחר.
כן, כן. היום היה ראש חודש. גם מחר ראש חודש. כן, 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 כן. למה? כדי שיהיה מסובך. טוב, גמרתם להריב שם? איי, 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 איי. טוב, אני מתכוון לפרק ד'. אגב, מישהו רוצה עוד ספר? אפשר. טוב, פרק... פרק ד', כן, בספר דברים, פרק ד', פסוק למד ב'. כן. פרק ד', פסוק למד ב'. בואו נראה מה הכתוב אומר, נצטרך לנתח את מה שהוא אומר. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. כלומר, הפסוק מזמין אותנו לעשות מחקר היסטורי. תתעניין במה שהיה. קוראים לזה לימוד היסטוריה. שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ. הוא צריך לחזור רחוק אחורה. ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. כלומר, תחפש בכל היבשות. כל מה שגלוי. קוסמוס, לא, בכל כדור הארץ, מספיק. תחפש כמה שיותר אחורה בזמן, וכמה שיותר רחב במקום. אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. עכשיו, מה כוונת השאלה? כי השאלה היא, רואים שהיא שאלה רטורית, היא רוצה להזמין משהו. עכשיו, זה מדבר על הר סיני, כן? מעמד הר סיני. שאלה קטנה, מה ההבדל בין הנהייה כדבר הגדול הזה, או בין הנהייה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? נהייה הכוונה, תגידו לי אם אני טועה, שזה היה. עכשיו, איך אני יודע שזה היה? הרי אני, אמרו לי, שאלנה. כלומר, לך תבדוק האם בקמצ'טקה מספרים סיפור שהוא דומה למעמד הר סיני. הלכתי לקמצ'טקה כדי לדעת אם היה או לא היה. ואז סיפרו לי סיפורים. זאת אומרת שאני שמעתי סיפורים. כלומר, כדי לדעת שזה היה, אני צריך לשמוע. אז מה ההבדל בין זה לבין או הנשמע? לא, אז צריך להיות... אז לא או. תגיד, אני היה כדבר הזה...
והנשמע.
והנשמע כמוהו. אבל האו, משמע שנהיה, זה שונה מנשמע. ואני רוצה להבין מה ההבדל. אז אני אגיד לכם לדעתי את הפתרון. הנהיה הכוונה, דבר שהיה. הנשמע זה דבר שמספרים אף על פי שלא היה. כלומר, במילים אחרות, מבקש. כן, כמו שמוע, שמועות, כן? זה שמועות עקשניות, אבל זה באמת לא היה. כן, אז בעצם מה שהכתוב מזמין אותנו לעשות, זה לבדוק האם יש סיפורי אמת אדומים למעמד הר סיני, והאם יש סיפורי שקר אדומים למעמד הר סיני. כלומר, האם גם מספרים סיפורים שקרניים שדומים למעמד הר סיני בדורות שהיו לפניך?
זה כאילו בדיקה ניטרלית?
כן, בדיקה ניטרלית. עכשיו, בעצם, מה מונח מאחורי האמירה הזאת? שלא, כן? כלומר, תבדוק האם היה, אתה תראה שלא היה. כן, זה בעצם, זה שאלה רטורית. אבל מה זה, לא היה גם סיפורי אמת וגם סיפורי שקר. מה המטרה של המחבר המקראי באמירה הזאת? זה סוג של סיפור כזה שאפילו כשקר אי אפשר להמציאו. למה אי אפשר להמציאו? לא בגלל שהוא מופלא בהרבה ניסים וכו', אלא בגלל שבאמת הרעיון של ההתגלות לא עולה על הדעת. כמו שאמרנו בהתחלה של השיעור. זאת אומרת, במילים אחרות, הנטייה הטבעית של נפש האדם היא איננה לקבל את הרעיון של ההתגלות.
רגע, ההתגלות לכלל או לפרט?
לאומה וגם לפרט, אני חושב. אבל פה, מה שהוא אומר... לא, אני לא חושב. לא. מעולם לא שמענו בעולם העתיק על התגלות הבורא אל האדם. כלומר, כל פעם שבמיתולוגיה מדברים על התגלות של איזשהו אל, אל בני האדם, זה תמיד האלים הנמוכים. דווקא אלה שעומדים בראש הפירמידה, בראש ההיררכיה של האלים, הם לא מדברים. נגיד, כשיווני רוצה אהבה, למי הוא פונה?
לקופידון.
לאפרודיטי. הוא רוצה לנצח במלחמה, הוא פונה ל... רגע, 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 רגע. כן, אבל זה חייב רק אותו, זה בדיוק העניין. לעומת זה, כשהם מחפשים מי האבא של כל אלה,
זהוס.
כן, ומי האבא של זהוס?
קרונוס.
קרונוס. עכשיו, יש עבודה לקרונוס?
לא.
לא. מי האבא של קרונוס? אורנוס, נכון? אורנוס בכלל אפילו לא מתארים אותו בדמות. ומי האבא של אורנוס? הכאוס. הכאוס, כלומר, תאו ובאו. זאת אומרת, זה מתחיל מן המופשט. כשאיש העולם הקדום חושב על התגלות אליו, זה תמיד ברובד הקרוב אליו, לא ברבדים הראשונים. לכן, גם אם מודים שיש מי שברא את העולם, לא עולה על הדעת שהוא ידבר איתי. זה פשוט, זה משהו ששובר את מסגרות המחשבה. הייתי אומר שבזעזע את הרגלי החשיבה.
אפילו אצל הילידים באוסטרליה, כשהייתי.
היית באוסטרליה?
כן, כן, שנים אני.
יפה, תספרי לנו סיפורים. לא עכשיו, לא עכשיו. אבל אני רוצה לומר משהו.
אני הייתי האדם היחיד שפעם עלה על דעת של מישהו לנסוע לילידים ולרקוד להם. לא לדרוש שהם ירקדו לך.
את רק עדת להם.
אני באה לתת משהו.
יפה. יפה מאוד, יפה מאוד. תיעדת את זה? כתבת את זה משהו?
לא.
חבל. זה מעניין, מעניין. טוב.
אבל הייתי מספיק פחתי, התעניינתי באמונות שלהם. יש להם באמת אומות מופלאות.
כן, אבל הם לא מאמינים בבורא עולם.
של הריינבו סנייק ושל לכל שבט יש טוטם שצאצא של יום. אני מאוד הבנתי אותם, כי המקומות הם קדושים, הם קשורים למקום, המקום הוא קדוש. הבנתי שכמו אצלנו המקום הארץ קדושה,
כוחות תלורים, כן.
האל העליון שבאצל הרבה שבטים זה ביימה, הוא פשוט לא מופיע.
כן, כן, ברור, זה בדיוק העניין.
לא שמעת, הוא רחוק, הוא לא מדבר עם האז, הוא מופיע.
אז אני אגיד את זה, כן. עכשיו, אני מתוך זה רוצה להגיע לאיזושהי מסקנה. אוקיי, אני רוצה להגיע לאיזושהי מסקנה. זה חייב אותו, זה לא חייב אחרים, זה בדיוק העניין.
אז מה, אבל היו אחרים שהקשיבו
לו. אבל לא, הקשיבו לו. כן, אבל הם לא נתבקש מהם לדבר, הם לא נתבקשו לקבל התגלות. הוא אמר להם יש אלוהים, הם האמינו. ורק לא צריך לעבוד, אבל לא שהוא מדבר. כלומר, זה חד כיווני, זה מהאדם אל האלוה, לא מהאלוה אל האדם. חוץ מאשר אצל אברהם עצמו, ואת זה הוא לא מוסר לאחרים. עכשיו, אני רוצה פה, אולי עוד קצת לחדד, לפני שאני אגיע למסקנה. אני רוצה לספר לכם סיפור. זליג, ממאה השערים, חוזר הביתה, כשהוא פצוע, נוטף דם, ודמעות, ונזלת, ומכנסיים קרועות. אז אמא אומרת, ווסיס גשיין זליג, מה קרה? אז הוא אומר, מנדל נתן לי מכות. עכשיו, הסיפור הזה הוא אמת או לא? אולי כן, אולי לא. לא, אי אפשר לדעת. יכול להיות שהוא פשוט טיפס על העץ של החצר כדי לראות מה קורה אצל גברת שפרינס, ונפל וזה, ולא נעים לו לספר. אז הוא אומר שמנדל נתן לו מכות. כן, יכול להיות. אבל קיצור, יכול להיות שהסיפור שהוא מספר הוא אמת, יכול להיות שזה שקר, כי זה סוג של שקרים שהוא יכול לעלות על הדעת. סיפור שני, זליק חוזר הביתה למאה השערים, אומר שני משפטים ביפנית צחה. הוא מעולם לא למד יפנית, הוא תמיד ידע רק יידיש. שואלים אותו ההורים, מאיפה שמעת את זה? הוא אומר, היה בן אדם, מלוכסן עיניים, צבע צהוב, מצלמה ענקית, שהסתובב מהשערים, וקצת, כן, עזרתי לו למצוא את הדרך, ואז הוא לימד אותי את שני המשפטים האלה. עדיף לו לתרגם, כי אני לא יודע מה... טוב. אז האם הילד מספר אמת או לא? ברור שזה אמת, בגלל שיש פה מרכיבים של הסיפור שוודאי לא עולים על דעתו. במילים אחרות, שקר שאני לא יכול להעלות על דעתי.
אולי הוא חושב שזה יפנית, והוא יותר נעים לו להגיד שזה יפני.
לא, בדקו אחר כך, הלכו, בדקו במילון. הבנת את העיקרון. מה שאני רוצה לומר, שסיפור שאני לא יכול להעלות על דעתי, אם אני מספר אותו, הוא אמת. מסקנה, עכשיו אני רוצה...
אם אתה משקר...
לא, אם אתה משקר, אתה יכול לשקר רק בדבר שאתה יכולת להעלות על הדעת. ברור? בסדר? אבל יש מושגים שמעולם לא יכול, שאין ביכולתי להעלות על הדעת, אלא אם כן נפגשתי איתם. אם כן, אני אספר על זה, זה אמת. עכשיו אני רוצה מתוך זה להסיע. מה? הוא יכול להמציא משהו, אבל משפטים ביפנית צריכה הוא לא יכול להמציא. ברור. כי זה לא בעולם המושגים שלו. כן? אני רוצה, מישהו רוצה להמשיך את השיעור במקומי? רגע, אני רוצה מזה להגיע למסקנה. תשימו לב טוב טוב למה שאני אומר. היחידים שאומרים שהבורא נגלה עליהם ודיבר עמם הם אלה היחידים שאומרים שהאלוהים מדבר, הם אלה שאומרים שאימם הוא דיבר. מסקנה, הם אומרים את האמת. הבנתם מה שאמרתי? היחידים שאומרים שהאלוה מדבר, הם אלה שאומרים שאיתם הוא דיבר. מכאן שהם אומרים את האמת. כן, היום ברגע שהרעיון הזה נזרק לחלל העולם, אז הרבה אנשים ממציאים אותו. כן, אז יש דתות, יש סיפורים של מדע בדיוני וכו', אבל אני אומר, ההמצאה מתחילה, אל תצבני, מה קרה? אבל ההמצאה מתחילה דווקא ממי שלא יכול היה להעלות על הדעת. אם כן, הוא אומר את האמת. זה מה שאומר כאן הפסוק. שאל נא לימים ראשונים, אשר לפניך, ומיום מעשות השם אלוהים אדם על הארץ, ומקצה השמיים וקצה השמיים, אני אהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמעם, כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה, ויחי. כלומר, האם נוסדה איזושהי זהות לאומית, הבנויה על יסוד ההתגלות של הבורא עליהם, וזה אפילו כסיפור שקרי לא קיים, סימן שהסיפור אמת. ברור, זה עונה על השאלה השנייה, האם הסיפור הוא אמת. בבקשה.
אבל זה אותו דבר כמו שמישהי
מספרת משוגעת או משוגעת שהוא ראה אישור. אני שום ספק בזה. כלומר, יכול להיות שיש אישה משוגעת שאמרה שהיא ראתה את ישו שיצא מהקבר, אז מה? אז אני מאמין לה שהיא מספרת את זה. אני גם מאמין שזה היה מאורע מכונן של חייה. שזה מאורע מכונן של חייה. בסדר?
אני הייתי בקשמיר וצריך אמרו לי שאני מישראל, אמרו ישו גר אצלנו כמה שנים ונקבע שם.
תגידי, ברמת השרון היית? זהו, היא הייתה בקשמיר באוסטרליה, רמת השרון היא לא הייתה.
יש שם גם שבטים.
שתי שאלות. האם זו הוכחה עוד יותר חזקה תיאורטית, אני מדבר, אם מי שהיה מעיד על ההתגלות היה אומר שמדברים עם מישהו אחר? הוא לא צד בדבר לכאורה?
זה ממש מחשבה יהודית.
אז הוא היה,
אני אפילו לא הבנתי את השאלה.
לא, תעזוב את זה, שאלה אחרת. אומרים, אני לא יודע, אולי אני לא יודע בכלל מה המקור של זה, אולי זה לא כך רציני, אבל אומרים שכל עם ישראל היה שם במעמד הר סיני.
אני יודע, האומה הייתה שם. להגיד שכל עם ישראל, תראה, זה כמו שאתם אומרים עם ישראל היה בשואה. יש כאלה שלא היו, אבל עם ישראל כעם היה שם. כן, זה הכוונה.
אומרים לפעמים שכל הנשמות
עם ישראל היו שם. כן, באיזה מובן? ברור, כל הנשמות היו שם, באיזה מובן? כי הנשמה שלי, מה זה? זה השייכות שלי לאומה. כיוון שהאומה כאישיות קולקטיבית הייתה שם, אז אני הייתי שם, זה מה שזה אומר. ברור? בסדר, זה המשמעות של הדבר. אז זאת אומרת שהסיפור, זה דווקא מעניין, מה שהיה להוכיח, הוא שהסיפור אכן היה. ואכן הוכחנו שהיה. עד כאן להיום, שלום.